אנחנו למדנו בשני הקטעים הקודמים שכתוצאה משבירת הכלים נהיה ריבוי גדול בירידה לעולמות, גם ריבוי גדול בנשמות, גם ריבוי גדול במלאכים, וגם הניצוץ האלוקי, הניצוצות האלוקיים ירדו והתפזרו בריבוי גדול. רק פה ראינו שהמלאכים והנשמות נתקנו, מתוקנים, אחרי הפירוד והריבוי. לעומת הניצוצות נשארו רחוקים, נשארו מפוזרים, וזו העבודה של יהודי, ללקז את הניצוצות ולתקן אותם ולעשות את העבודה בעולם. והנה כתיב, מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. לא, בפסוק הזה מרומס כל העניין שאמרנו. פירוש, שבחינת הריבוי שנעשה על ידי שבירת הכלים הנ"ל בנבראים שבבריאה יצירה עשייה, כל הריבוי הזה של ריבוי הנבראים שדיברנו על זה, שכתוצאה מהירידה למטה נהיה ריבוי, ריבוי זה אומר שזה רחוק מהנקודה, רחוק מאחדות השם, ובפרט בעשייה, במיוחד שיורדים לעולם הכי תחתון עשייה, אז הריבוי והפירוד גדול יותר, שכל אחד מובדל מחברו, ובבחינת יש ונפרד, על זה בא החלק הראשון של הפסוק ואומר, וזהו מה רבו מעשיך השם. כל מה שירד למעשיך, לעולם העשייה, זה רבו, זה ריבוי עצום של נבראים, ריבוי שמפורדים זה מזה. אבל מה המטרה? וכולם בחוכמה עשית. מה הכוונה? המילה עשית פה הוא לשון תיקון. כמו שידוע, כתוב במשל בראשית, שברא אלוקים לעשות. לעשות זה נקרא לתקן. המילה ועשית זה לשון לתקן. אז באים ואומרים ליהודי, אתה רואה את הרבו מעשיך? אתה רואה את הריבוי הנבראים? צריך לתקן את זה. מה פירוש לתקן? להחדיר בהם את הביטול לקדוש ברוך הוא. זה על ידי החוכמה. שעל ידי החוכמה, כוח החוכמה זו הספירה, ששם הביטול האלוקות הוא ברמה הכי גבוהה. שעל ידי החוכמה הם מתתקנים מבחינת עולם התיקון. דהיינו, שעל ידי החוכמה מגיע ונמשך בהם הביטול, להיות בתהילים ונכללים אליו יתברך, ולהיות מתחברים יחד על ידי זה. ולא יהיו מפורדים, זה בעצם העבודה. כשאתה רואה מה רבו מעשיך השם, אתה צריך לדאוג שיהיה כולם בחוכמה עשית. וזהו עבודת הישראל, זה עבודה של יהודי בעולם, לתקן ולגלות בכל דבר את אחדות השם, לגלות בכל דבר שהוא מחובר לנקודה, וזה נקרא שאתה מאחד את הפרטים לנקודה אחת. וזו תורת האדם לברר בירורין ולהעלותן מבחינת הפירוד לאחדות השם. וזהו, כל העבודה הזו גם מרומדת מה שאומרים, אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. מה בעצם אומרים כאן? בדיוק את אותו רעיון. פירוש, אתה, כשאומרים את המילה אתה, למה מתכוונים? היינו מהותו ועצמותו יתברך. שהוא יחיד ומיוחד ברוך הוא. אז במייל אומרים, אתה אחד, ברור. ושמך, מה זה שמך? הוא בחינת הזי והאור המתפשט ממנו. הנקרא אור אינסוף ברוך הוא, הוא גם כן אחד בתכלית. אז אתה אחד, והזיו שיוצא ממך אחד. רק מה, כשזה יתרחק עוד יותר, נהיה ריבוי. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. מה הכוונה? דהיינו, עם ישראל נמצאים בארץ, ובארץ יש ריבוי, זה לא אחד. אבל מה יהודים עושים? שהם עושים בחינת אחד אפילו בארץ. על ידי עבודה של יהודי, מגלים את אחדות השם במקום של הריבוי והפירוד. שאם היות שבארץ, שהפירוד היותר גדול כנל, כל שזה ירד מעולם לעולם נמוך יותר עד שהגיע לעולם העשייה, אז הפירוד הוא הכי עצמתי, שעיקר הפירוד והריבוי הוא בעשייה, אף על פי כן הישראל, דהיינו היהודי, על ידי עבודתן ותורתן, דהיינו האחדות עושים על ידי תורה ומצוות, אז יהודים על ידי עבודת השם, על ידי לימוד תורה, הם עושים שם גם כן אחד, שמעלים הניצוצים שנפלו שם בשבירת הכלים, שיתעלו באחדות השם. אחרי שהבנו את כל העריכות הזו, אז אומר, עכשיו נבין מה היה בחלום של יוסף, שהוא חולם מהי העבודה של השבטים, דהיינו מה העבודה של עם ישראל. אז מה הוא רואה בחלום? וזהו, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. אז הביטוי הזה, מעלמים עלומים בתוך השדה, זה בעצם עבודה של עם ישראל בעולם, לסוף את הניצוצות, ללקט אותם ולחבר אותם לאלוקות. והוא מפרט כל מילה כאן, מה היא מרמזת. שזה היה גם כן עבודת השבטים, ראובן ושמעון וכולי, הרי זה משהו חלם, שכל האחים עושים את זה. שהיו מבררים הניצוצים שנפלו בבחינת פירוד בשבירת הכלים. כתוצאה משבירת הכלים אז יש בעולם הרבה ניצוצות מפורדים. מה העבודה של השבטים? והיו מעלים אותם מבחינת מי נוקבין, היינו מעלים אותם בהתארות הדלטטה לרומם את הדברים שבעולם הנפרד, להתקלל במלכות האצילות, שזה היה ליד מלכות האצילות, והאצילות הרי זה עולם האחדות, שם האלוקות בגילוי, כשאתה מעלה את זה לבחינת מלכות האצילות, אתה מתקן את זה. ועל ידי זה, היו מתחברים שם יחד, והיו לאחדים, שהרי נכללו באחדות השם, מבחינת מידת מלכותו יתברך. איפה העבודה הזו מרומזת בפסוק? וזהו פירוש מעלמים עלומים. מה זה, איך מעלמים עלומים? על דרך משל, כמו שקושרים האומרים, אותם חבילות של תבועה, מה הפירוש, מה עושים איתם? שמקבצים כמה שיבולים רבים מאוד, לוקחים פירוד של הרבה שיבולים שהם נפרדים, ומחברים אותם, וקושרים אותם באגודה אחת. זה בדיוק העבודה, לקחת את הריבוי ולהפוך אותו לאחד. וזהו הנקרא אלומה, כידוע. דברים מתחילה היו השיבולים מפורדים זה מזה. ועל ידי קשירה זו היו לאחדים, כמו בגשמיות, אותו דבר ברוחניות. כמו כן ממש הוא עניין הבירורים והעלאת הניצוצות הנעל, שכשמעלים אותם, מטורי דפרודי, נמצאים בהרים, הרים זה ישות, דפרודי שהם נפרדים, אז לוקחים דברים שהם בישות נפרדת, להתקלל בבחינת מי נוקבין באחדות השם. שנמצא, מה יוצא כתוצאה מהעבודה הזו, נעשו ונכללו בבחינת אחד ממש, ממה שהיו בתחילה בבחינת פירוד וריבוי כאן. וזהו מעלמים עלומים, היינו, הסברנו כרגע מה זה מעלמים עלומים, עלת הניצוצות מבחינת מי נוקבין, לאן מעלים את זה? למלכות האצילות, וזה מרומז במילים בתוך השדה. וכידוע, קבלה, הכינוי של מלכות האצילות זה נקרא בחינת חקל תפוך עם קדישין. זה שדה, אז שדה זה משל על מלכות. שהיא מלכות האצילות שלשם נכלל המי נוקבין כנודע. אז זה משמעות אחת למילים מעלמים עלומים, מלשון קושרים את האומרים. ועוד זאת, יש עוד פירוש למילה מעלמים עלומים, מה שנקרא להטמן בלשון מעלמים עלומים. למה הפעולה הזו שאתה מעלה את הדבר למעלה? אתה גורם לו להיות בטל המקור. למה זה נקרא מעלמים עלומים? מלשון אילם, שאינו יכול לדבר. מעלמים זה מלשון אילם. מה זה קשור לפה? הועיל ועניין העלאת מי נוקבין, כל הפעולה הזו שאתה מרומם את החפץ ומחבר אותו לשורש שלו, אז באמת מה אתה עושה לו? הוא בחינת ביטול היש. לפני כן, זה כמו בן אדם שמדבר. אדם שמדבר, זאת אומרת, הוא מציאות, יש לו מה למכור, יש לו מה לדבר, אבל ברגע שהוא יעמוד ליד המלך, דיינו שאתה תעלה אותו למקור שלו, הוא לא יפתח את הפה, לא יזיז אצבע. למה? כי הוא בטל למקור. כל מה שעושים לרומם את הנבראים לאמת שלהם, מה אתה גורם להם? להיות אילמים. למה הם אילמים? כי ברגע שמחוברים למקור, אז הם אילמים, הם לא ישות שמדברת ופועלת. כמו שהוא מפרט, הועיל ועניין העלאת מי נוקבין, ובחינת ביטול היש. זה הרי נקרא מעלאת מן, שאתה מבטל את הישות של כל דבר. שנתבטל ממש להתקלל באשם. הרי אז כשהדבר מתקלל במקור שלו, הוא מבחינת אילם. למה הוא נקרא אילם? שאינו יכול לדבר ולהשפיע לזולתו. כי הפעולה הזו שהוא מדבר ומשפיע, שזהו בחינת יש, הוא לא יש. הוא בטל, הוא לא מדבר בכלל. כיוון שעיקר העלאה זו, ובחינת הביטול, זה נקרא שאתה מעלה, אתה מראה בכל דבר שהוא בטל למטרה האלוקית, על כן הוא היפוך ההשפעה. אז בדיוק הפוך, הוא לא משפיע כרגע, אלא הוא שותק, הוא מתבטל לאמת, ונקרא אילם. כי הנה, דרך על הסוגרן, הדיבור שבאדם, כמו בן אדם שמדבר, אז כוח הדיבור, למה הוא צריך דיבור? אינו צריך לו, הוא לא צריך לדיבור בשביל עצמו, כשהוא בינו לבין עצמו הוא לא צריך לדבר. רק בשביל מה האדם צריך את כוח הדיבור? בשביל לדבר לזולתו. אבל כשהוא בפני עצמו, אינו צריך לדבר. זאת אומרת, דיבור זה ביטוי של השפעה החוצה, של ישות. הנה, אני נמצא, אני מדבר ומשפיע למישהו אחר. כך יובן למעלה בנמצאים הרוחניים. אותו דבר, המושג של דיבור קיים גם ברוחניות. למשל, עניין בחינת הדיבור שבהם, מה פירוש דיבור אצל הנבראים? כמו שמצאינו בגמרא, יש סיפור בגמרא שראו שתי רוחות מספרות. אז מה, הרוחות, הנשמות, דיברו אחת עם השנייה, זה לא דיבור שאתה שומע אותו באוזניים גשמיים. אבל קוראים לזה מספרות, למה? כי אחת משפיעה לשנייה, איך קוראים להשפעה? דיבור. ובחינת כוח ההשפעה לזולתו, מעילה לעלול, כשיש את העילה, היינו המקור, שהוא משפיע על העלול שלו, אז כל פעולה של עילה לעלול זה נקרא דיבור. וזהו, מתי העילה משפיעה ומדברת לעלול? כשהעילה הוא מהות בפני עצמה. אז יכול להשפיע על העלול שלו. אבל ביותו דבוק בעילתו, אבל אם העילה הזו דבוקה במקור שלה, ותרוד לקבל שפע לעצמו, הוא כרגע דבוק במקור שלו, והוא כרגע רוצה לקבל דביקות למקור שלו, יבוא אליו עכשיו העלול התחתון, הוא יגיד לו, נו, תגיד משהו, הוא לא ידבר כלום. אז הוא מבחינת ביטול לעילתו, ואין בו כוח להשפיע לזולתו, למה? מחמת עוצם ביטולו, הוא אילם כרגע, הוא לא מדבר. ובחינת ביטול זה, שדבוק בעילתו, הוא על דרך משל העובר כשהוא בבטן אמו. אז העובר בבטן אמו הוא מציאות שלמה, יש לו רמח איברים ושסה גידים, אבל הוא שותק. למה הוא שותק? כי כרגע הוא כלול באמו, במקום. שאינו מהות בפני עצמו, רק אוכל ממה שאמו אוכלת. מתי יתחילו לשמוע אותו בוכה ומצייץ? אלא לאחר הלידה נעשה יש בפני עצמו, עד שיכול אחר כך לדבר לזולתו. אבל כשהוא כלול במקור, הוא כאילו אילם, הוא לא מדבר. טוב, דבר מובן גם פה, למה קוראים לה הפעולה הזו שהשבטים עושים, שעם ישראל עושה, שהם מבררים את העולם, דיינו מתקנים אותו, מחברים אותו למקור, זה נקרא מעלמים עלומים, עושים שכל דבר יהיה אילם, אל תדבר, אתה לא יש, אתה בטל כרגע למקור שלך. על דרך זה יובן בעניין הבירורים, שעולים מבחינת מי נוקבה, ונכללים מבחינת עיבור ביסוד הנוקבה, נוקבה זה מלכות, אתה מעלה אותו למקור שלו, אתה מעלה אותו למלכות, אתה עושה אותו לעיבור, הוא בעיבור בבית הנימו, הוא מחובר לשורש. דיינו, שמתחילה, לפני שהשבטים היהודים פועלים את הזיכוך בעולם, היו מבחינת יש, זה מציאות יש, ודבר בפני עצמה. והיה יכול להשפיע לזולתו, אבל כשנכלל בבחינת מי נוקבין, שבבחינת ביטול אור אינסוף ברוך הוא, ודבוק בו בתכלית, הרי זה בחינת עיבור, שאז אינו מהות בפני עצמו, רק אוכל ממה שאימו אוכלת. ולפיכך נקראים אז עלומים. מה זה עלומים? מלשון אילמים, שאינו יכול לדבר ולהשפיע לזולתו, למה? מצד עוצם הביטול, כמשל העובר. מה שאין כן קודם העלה הזו, חוזר שוב, הלוך וחזור, הלוך וחזור, אותו רעיון, מה שאין כן קודם העלה הזו ועיבור זה, לפני שהעלית אותו למקור שלו, מה הוא היה? הוא יכל לדבר ולקשקש. היה מבחינת יש לדבר ולהשפיע, אלא שעל ידי העלה הזו נעשה בחינת אילמים. עכשיו, העיבור, מסיים בקטע האחרון שנסיים עכשיו, העיבור, אנחנו לכאורה יודעים שהוא קיים לפני הלידה. כן? אחרי שאדם כבר נולד, אז זהו, יכול לחזור חזרה לבטן אמו, זה כבר לא יכול, יש את הפתגם שדמור הזקן בעצמו אמר, שאחרי שהעובר יצא החוצה, המקום הוא היה מאוד טוב שם, אבל המקום הוא כבר קטן והוא כבר גדול, הוא לא יכול לחזור חזרה לאותו מקום. אבל ברוחניות אפשר במהלך הזמן והחיים לעבור ולהגיע לעיבור שני. דהיינו, בכל פעם שאתה רוצה להתרומם יותר, פירושו שאתה חוזר לעיבור, אתה מתבטל לשורש שלך, כדי לקבל אחר כך, מהדביקות במקור, עוצמה יותר חזקה ושפע יותר גדול.
העיבור הזה יש מקום, הוא צריך
לתפוס
מקום.
עיבור...
לא תופס מקום.
עיבור, זה נקרא שהוא לא תופס מקום, בדיוק.
לא תופס מקום, בגלל שהוא...
זה הוא בטל. עלה למעלה, בדיוק, בדיוק.
אז הוא מתבטל. נכון.
זה מה שהוא מסיים בקטע הבא.
הוא מתלבש בדיבור.
מה?
כי זה לפני
ש... לפני שהוא מתלבש בדיבור.
הוא מכיל להתבטל.
הוא בטל לשור.
הוא מכיל להתבטל כיוון שהוא
לא התלבש בדיבור. ועל זה, זה יובן שיש גם כן עיבור שני לאחר הלידה. חידוש ברוחניות. אחרי שכבר נולד העובר, הוא כבר יצא לאוויר העולם, הוא יכול לחזור להיות במצב של עיבור. דיינו. כמו שכתוב בעץ חיים, כך כתוב בקבלה. והיינו, בשביל מה הוא צריך ללכת עוד הפעם לעיבור, הוא כבר נולד? בשביל המשכת מוכין דגדלות, כדי לקבל עוצמה יותר גבוהה, צריך לבוא מתחילה בבחינת הביטול בתכלית. ובכל פעם שהוא מתבטל, וזהו העיבור השני. דיינו. שלאחר שהיו לו מוכין, כבר היה לו דרגת מוכין, והיה יכול להשפיע לזולתו, אבל מה השפעת לזולתך? אתה מוכין שהיה לך, מוכין דקטנות. אתה רוצה להשפיע מוכין דגדלות? אז אתה חייב קודם כל להתבטל לדרגה הזו, תקבל אותה, ואז תחזור חזרה, זה נקרא רצון ושוב כל הזמן. תחזור חזרה למציאות, תשפיע, ואז שוב תתבטל וכן הלאה. אתה מתקלל בבחינת עיבור בתכלית הביטול, ונעשה בחינת אילם כנל, כדי שלדי ביטול זה ימשך לו אחר כך מוכין דגדלות מהאונסור ברוך הוא. זה סדר העבודה שמרומז בחלום יוסף, והנה אנחנו מעלמים עלינו.